אז למה קוראים לארון הכהנים? לא דיברנו על זה? כן, אבל השיטה אני לא יודע איפה, למעלה, למטה, באמצע. לא, בואו ננסה קצת להגיע למה קוראים לארון הכהן. כי רבי יוחנן אומר שירת מבודדתה, רוני רוני השיטה, התנוסי ברוב הדרך. השיטה אמרנו זה ארון נוצא השיטים. אז התפלנו, מדוע הקדוש ברוך הוא אומר למשל לעשות ארון נוצא השיטים, שזה לא מנוצא השיטים, זה מזהב. דיברנו על זה שמזהב? אה כן, אמרנו, זה כמה טון זהב. נכון, עשינו את החשבון? אז למה קוראים לארון הזה ארון נוצא השיטים? ואמרנו שבשביל... כן, אז אני זוכר, אמרנו שיש... הפירוש המילה שיטה בעברית זה... זה קו. קו פירושו שדבר עיקרון. קו זה הרבה נקודות, שמה שמאפיין אותם זה לא סך הנקודות שבהם, אלא עיקרון. יכולות להיות אינסוף נקודות על בסיס אותו עיקרון. בשביל לדעת כל נקודה נקודה, אתה לא צריך לקבל אינפורמציה על כל נקודה כשלעצמה, אתה קולט העיקרון, ואז הנקודות, אתה שייך אליהם. לעומת קו עקום, קו עקום פירושו של דבר קו, שכל נקודה עושה את החשבון שלה. כשאתה מקדם קדימה, אתה לא יודע לאן תתקדם. אתה כל רגע פותח את מערך ההתלבטויות שלך והשיקולים שלך, ויכול להיות שאתה מחליט החלטות יפות מאוד, אבל החיים קטועים. החיים קטועים כי אין עיקרון. כי אין עיקרון. זה לא שמי שיש לו עיקרון, החיים שלו משעממים. בכלל, בכלל, בכלל לא. אבל יש לו עיקרון שמנחה אותו, נכון? על זה דיברנו. ולכן אנחנו חוזרים עכשיו לארון עצי השיטים. מדוע חשוב שתהיה קופסה? בעצם מה שחשוב, כך אומר רבי יוחנן, כך אומר אלוקים. מה שחשוב זה שיהיה קופסה. קופסה מאוד מאוד גדולה. קופסה פשוטה, קופסה מעשה שיטים. אבל הקופסה הזאת היא כל כך חשובה, שמרוב שהיא חשובה, נצפה אותה בטונות של זהב. לא בגלל הטונות של זהב היא חשובה. היא חשובה כי היא קופסה. והדרך הכי גדולה שלנו מבחינה גשמית לבטא כבוד למשהו זה זהב, נכון? אין לו חומר יותר שמבטא כבוד מזהב מבחינה חומרית, מבחינה מתחתית. אז מה כל כך חשוב בקופסה הזאת? תמיד אנחנו מזכירים את הגמרא בסוף מסכת מגילה, שהיא אומרת, אמר רבי פרנח אמר רבי לוי, כל האוכל ספר תורה עירום נקבר עירום. ואז הגמרא אומרת, עירום? סלקה, סלקה דעתך. היא אומרת, לא, לא עירום, אלא עירום מן המצוות. עירום ולא מצוות. עירום ולא מצוות, סלקה דעתך, אלא עירום מאותה מצווה. שזה שמיש בגמרא. אבא אמינה, תיקון של אבא אמינה במסקנה. ואתם יודעים שאבא אמינות של הגמרא זה לא מישהו יתבלבל ודיבר שטויות ושכחנו למחוק את זה. הגמרא רוצה להשאיר את האבא אמינות. מה זה כל האוכל ספר תורה נקרא עירום? אז יש באמת ראשונים שמסבירים שחס חלילה בלי בגדים הוא נוגע בספר תורה, וזה באמת בושה וחוצפה. אבל ראשונים אחרים, וככה פסק הרמ"א, וככה נוהגים בקהילות ישראל, לא לגעת בקלף של ספר התורה בידיים. אנחנו נוגעים בקלף, משתדלים מאוד לגעת בעזרת מטפחת. גם כשזה פחות נוח, וגם כשזה פחות מסתדר, וגם כשצריך לגלול, אנחנו נוגעים בעזרת מטפחת. למה כל כך קריטי לא לגעת בקלף עצמו? עד כדי כך שיש אבא אמינות שנדחות, אבל אבא אמינות שהוא נקבר עירום. ונקבר עירום זה חמור מאוד, משום שאפילו אדם שנהרג על ידי בית דין, באבא מיתות בית דין, הוא אדם שאנחנו דואגים לכבוד גופו. אז אדם שנגע פעם בקלף ספר תורה, נקבר אותו עירום, כי הוא מבזה את גופו. ולכן הגמרא מיד אומרת, לא, לא התכוונתי לזה, אז התכוונתי שהוא בלי מצוות. וגם האבא אמינות נדחית, אבל שימו לב, זה האבא אמינה הזאת. בגלל שפעם אחת הוא נגע בקלף, אז הוא איבד את כל המצוות שהוא עשה איפה בחיים שלו. למסקנה, הגמרא מאוד מצמצמת, אבל היא רוצה שתחשף לאבא אמינות האלה, והיא אומרת שנקבר עירום מאותה מצווה. מה הכוונה נקבר עירום מאותה מצווה? אומר תוספות שם, שאם הוא הגביע ספר תורה, כתוב, המגביע נוטל שכר כולן, אם הוא הגביע ספר תורה ונגע בקלף, אז הוא לא הגביע ספר תורה. ואם הוא למד תורה, ותוך כדי לימוד תורה הוא נגע בקלף, אז הוא לא למד תורה. לוקחים את השכר של אותה מצווה. ושכר, אנחנו יודעים, שכר הוא ביטוי, שכר הוא סימן, שכר הוא לא המטרה. שכר, אם יש שכר או אין שכר, זה רק כדי לברר לי מה עשיתי פה. אומר לנו תוספות, אז זה פשט הגמרא. שמי שלמד תורה ונגע בקלף לא למד תורה. למה? הוא עירום, הוא חושב שהוא הרוויח משהו, הוא חושב שהוא רכש לעצמו, הוא לא רכש מצוות, לא למד את התורה, לא למד את התורה. למה? והתשובה היא ש יש לנו מין סקאלה כזאת, נקרא לזה ככה, ביחס למונח להתקרב. אני לא יודע אם דיברתי על זה או לא, נעשה חזרה קצרה. אני רוצה להתקרב למשהו, אז היכולת שלי להתקרב לדבר השני היא תלויה במהו הדבר השני. למשל, אני רוצה להתקרב לשולחן, הדרך היחידה שלי להתקרב לשולחן זה לצמצם את הסנטימטרים, מספר הסנטימטרים שמפרידים ביני לבינו. עכשיו אני רחוק מהשולחן, עכשיו אני קרוב אל השולחן. אין לי דרך אחרת להתקרב לשולחן, משום ששולחן הוא יצירה גשמית לחלוטין, אין נשמה לשולחן. אז להתקרב לשולחן זה פיזית. ככל שבדבר שלם אתה רוצה להתקרב יש יותר משמעות רוחנית, אז כך המושג להתקרב מקבל משמעות אחרת לגמרי. זאת אומרת, כשאני רוצה להתקרב לבן אדם, אז הנחת העבודה שלנו, כך אנחנו מקווים, שאתה לא מתכוון שאתה רוצה לשבת לידו. לפעמים גם זה כן יכול להיות. אם אני רוצה להתקרב למישהו, אז אני רוצה להתקרב כמו קרובי המשפחה שלכם. לא קרובים עכשיו, נכון? מסתום יש איזה קשר פנימי עמוק ביניכם, כך ראוי ומתאים וכדאי שיהיה אם רק אפשר. כשאני רוצה להתקרב, אני חש קרוב למישהו, אז מה אכפת לי כמה סנטימטר? זה בדיחה. זה בדיחה להם לדבר על סנטימטרים. כשאני קרוב למישהו, הכוונה שאני מזהה את העולם הפנימי שלו, את הלב שלו, את הרצון שלו, את האישיות שבו, ולזה אני רוצה להיות שייך, לזה אני נוגע, זה מה שמדבר אליי, זה מה שמרומם אותי, זה מה שמעצים אותי. אני יכול גם להתקרב לבן אדם. אם אני אוהב מישהו אני יכול לחבק אותו, אבל ודאי שקרבה לאדם היא לא מתחילה ולא נגמרת וזה שחיבקתי אותו. אני יכול לחבק אנשים בלי שאין שם שום ביטוי לשום קרבה, נכון? נעתרות נשיקות שונא, כותב הפסוק במשלי. נעתרות במובן של בלתי נסבלות, מציקות, רק יוצרות ריחוק. משום שמי, כשאני רוצה שמישהו יקרב אליי, אני לא צריך לא שיחבק אותי ולא שינשק אותי ולא שיגיד לי אחי. אני רוצה שבאמת הוא יהיה קרב אליי, ואם הוא לא מבטא את הקרבה הזאת, הוא לא מוסר את נפשו אליי, הוא לא בוכה איתי, הוא לא צוחק איתי, אז מה הוא פתאום נשק אותי, מה פתאום חבק אותי? מי צריך כזה בכלל? אם יש קרבה פנימית, נכון, אם הוא באמת אוהב אותי, באמת קשור אליי, אז הוא גם יבטא את הקשר באופן גשמי, נכון? אבל ודאי שככל שמדובר על משהו שהוא רוחני יותר, ברור לך שהגוף שלו הוא לא הכל. שולחן אין לו יותר מגוף, אין פה יותר מהחומר הזה. אבל ככל שאתה מזהה בעצמך שאתה לא רק חומר, ככה אתה יכול לזהות באחרים, ולכן קרבה היא נהפכת למושג מופשט יותר ויותר, אולי אפילו טהור ואצילי ואולי קדוש יותר ויותר, כי אני רוצה להתקרב אל העצם. יש מדרגה שלי, כמו יש מדרגה, בזה דווקא, במדרגה השנייה, צריך להיזהר, נכון? כי לפעמים דווקא קרבה פנימית, אז היא מצמצמת את הקרבה החיצונית. משום ש דוגמאות לא חסרות. כשאתה מכבד מישהו מאוד מאוד מאוד, ומעריך מישהו מאוד מאוד מאוד, ויש לך יראת רוממות אליו, נניח, אז אתה לא תבוא ותתפח בין שכמותיו, או לא תבוא ותיתן לו יד חופשי חופשי, או כמו שרבנו שמתקרב, מתקרב לנפנה, כמו שאנחנו הולכים שלוש צעדים אחורה, אנחנו רוצים להתקרב אל אלוקים, נכון? מה עושים? תפילה זה עמידה לפני השם. אז דבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו הולכים שלוש צעדים אחורה. כמו שאתה רוצה להתקרב לרבנו תם, תתקרב לרבנו תם, קודם כל תלך אחורה, תלך אחורה כוונה, תבין שאתה לא מבין. אתה רוצה ללמוד רבנו תם? אז אל תלמד בעל פה את רבנו תם, תעשה בי, הבנתי לך רבנו תם. אם אתה מבין מי זה רבנו תם, קודם כל, תמיד מי זה הרמב״ם, תמיד מי זה תנאים, מי זה המוראים. אז קודם כל אתה מפתח את ממד היראה, זאת אומרת, ממד הכבוד, הריחוך, וכשזה לא סותר אהבה, להפך, זה בסיס לעצמך של אהבה וחיבור רבה יותר. אם אתה לא מבין מי זה הרמב״ם, זה לא ידור שתדע בעל פה את כל הרמב״ם. אתה לא מבין כלום מהרמב״ם, גם אתה יודע כל בעל פה, רק אם אתה מפתח, מצמיח בתוכך יחס של כבוד והערכה לגודל, לקדושה ולגאוניות של הרמב״ם, אז אתה רוכש כבוד אחרי לגמרי לכל מילה. איך הרמב״ם כבר גופו איננו פה, תורתו עמנו, אבל לא אותו דבר, יתקרב לתורה שלו. תשב על זה, תלמד את זה, תחזיק את זה, זה לא אומר שאתה שמה. אם אתה לא בנית על עצמך את הגישה האמיתית מי זה הרמב״ם, אז אתה לא לומד רמב״ם. אתה ממש לא לומד רמב״ם. אתה לומד, איך נקרא איזה טקסטים רמב״מיים אולי, אבל זה לא הרמב״ם. אז למשל הר הבית, הר הבית דוגמה מאוד מאוד טובה, שישעיהו הנביא נוזף באנשי דורו שמי ביקש זאת מידכם רמוס חצריים, משום שברור שאנחנו מלאי שאיפה, רוצים לפחות להצמיח את השאיפה להתקרב ולהתקרב כמה שיותר להר הבית. אבל אם נעשה את זה לא נכון, אז ישאר דור טען שאנחנו רומסים אותו. מה זה לרמוס את הר הבית? לדרוך על אבנים זה לרמוס אותם? לרמוס זה יחס מבזה, משפיל. לרמוס זה כשאתה דורך על בני אדם, אנחנו קוראים לזה לרמוס. נכון, כי הר הבית הוא הרבה יותר מבן אדם. הר הבית זה אבנים עם נשמה, עם לב, עם מהות, עם קדושה. ואם אתה מנסה ליצור מגע עם הר הבית בלי שפיתחת את הכבוד ואת היראה ואת הריחוק הרדיר מהר הבית, אז אתה לא דרכת על הר הבית, אולי רמסת אותו, אתה עם המגפיים נגעת בו. הר הבית קודם כל תנאי בסיסי, עוד לפני כל השאלות ההלכתיות והדינים, גם שבית המקדש קיים, רוב ההלכות שקשורות לבית המקדש הם איך לא לגשת אליו. רוב ההלכות שקשורות לבית המקדש זה הלכות תומה וטהרה. כל מי שמבקר באזורים הם רואים אין סוף מקוואות שפתורות שפרוסות שם. זה לא זה בעיה טכנית, זה בעיה שאתה רוצה להתקרב להר הבית, אז תתבע מעצמך למצות את המקסימום שלך. נכון, כמו בכותל, אי אפשר לעבור בכותל פתאום להיזכר להגיד נכון, לא התפעתי מחר, יאללה נחטוף מניין. זה לא עובד ככה. אם אתה נמצא, אתה בכך, אתה לא בכותל, איפה אתה? אתה בדמיונות שלך. אם אנחנו זוכרים שהכותל זה סביב בית מקדשנו, אז כשאתה מגיע לכותל אתה צריך להציב, זה לא אתר מעניין שיש שם שתיים לחץ, אתה פותח את הבעיות. זה המקום הזה, ואם אתה לא מסוגל להתפעל תפילה מיוחדת, אם אתה לא מסוגל להתרכז, אם אתה לא מסוגל למצות את עצמך, אז אל תעשה את זה שמה, ממש אל תעשה את זה שמה, כי אנחנו רוצים להתקרב לא לבלוק, אם לא תלחץ חזק את האבנים של הכותל, יעזור לך. נכון, להפך, גדולי הדורות מסופר שהם מפחדים לגעת באבנים של הכותל, שם הם יכניסו את הידיים פנימה מדי. זה יחס נפשי. אז שוב, דיברנו עד עכשיו על שני דברים, על שתי קומות. דבר שהוא גשמי לחלוטין, שהקרבה אליו היא רק פיזית, ודבר שיש בו גם רוח, דבר שיש בו נשמה. ואז ככל שהנשמה יותר בולטת בו, או מצד עצמו או מצד היחס שלך כלפיו, אז ככה מונח הקרבה הולך יותר ומכביד את משקלו לכיוון של הקרבה הפנימית ולא לקרבה החיצונית. סליחה. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר השלישי, שזה הכל ספר התורה. אני לא מדבר על ספר התורה עכשיו, ברבי ברק מדבר על ספר התורה, נכון? הפסוקים פה מדברים על לוחות הברית. בואו נתחיל ברבי פרנך, כי שם דיברנו. רבי פרנך אומר, מי שנוגע בקלף של ספר התורה, מי שמבין מה זה תורה לא מצליח לגעת בקלף של ספר התורה. כך אומר רבי פרנך. מי שמבין מה זה הקלף הזה, הקלף הזה זה אור של פרה מתה, כידוע. לקחנו כמה אורות של פרה וכתבנו להם בדיו את האותיות של התורה. אז ספר התורה הוא דבר גשמי לחלוטין. אני מתכוון ליריעות. תיגעו בזה, תראו. אני מתפחת, תיגעו בזה. דבר גשמי לחלוטין, נכון. אבל אם אתה רוצה ללמוד תורה, אתה לא יכול לגשת ככה. אתה חייב להזכיר לעצמך לפני מי אתה עומד. מה זה הפרות? מה זה האורות האלה? האורות האלה זה הספר של התורה. מה הפירוש? יש אורות של פרה, וגם אנחנו. אורות של פרה. גם אנחנו עשויים אותם חומרים שהפרה עשויה. אנחנו עשויים מדם ועצמות ושרירים ועצבים ואור, פחות או יותר אותו דבר. בעלי החיים שהרקמות שלהם יותר דומים לנו, זה לא נעים, אז לא נזכיר את זה פה. אין לנו חומר זך יותר, אתם יודעים, לאדם לא שקופים, לא עשויים יעלומים. עולם החיים, מחלקת הירוקים לפחות, עשויים כולם אותו דבר, פחות או יותר. השאלה איך אתה מתייחס לעצמך. אתה מסתכל עליך ואתה אומר, בשר ודם, אם אתה מזהה את עצמך כבשר ודם, לא, אף אחד לא חושב שהוא ודם. אבל גם אם תעלה את זה קצת יישאר נמוך. אתה חושב שאתה הורמוני וכימיקלים ויצרים וגנים ותסבוכים ודברים שאתה כפוי עליהם. אם ככה אתה קולט את עצמך, אז זה בשר ודם מאורגן בצורה מאוד מתוחכמת. אם ככה אתה קולט את עצמך, אז גם את עצמך אתה לא מכיר. אז אתה גם רחוק מעצמך, גם את עצמך אתה לא מכיר. הנתון הבסיסי של לכבד את עצמי, לכבד את עצמי זה לרכוש כבוד אדיר לעצמי, למה שתמון בי. אני פוטנציאל של ספר תורה, אני עוד לפחות בספר התורה, כל אחד מאיתנו. אני דבר אלוקים, והגוף שלי, הגוף שלי זה הידיים והרגליים, אבל גם הכישרונות שלי, גם התסבוכים שלי, וגם הקשיים שלי, וגם המצוקות שלי, וגם החולשות, בטח שהיופי שבי, הם כולם כלי, אני בן אדם. נכון, גם פרה זה אור של פרה, נכון. אבל על גבי האדם, היצור אולי הקטן והלוב והאומלל הזה, בתוך זה כותבים, הקדוש ברוך הוא כותב אותו, כותב את התורה, כותב את האמת שלו. כל אחד מאיתנו, אל תעשה ספר תורה, בוא נחקור מה זה ספר תורה, אני מזהה שזה אור של פרה, אני רוצה לעשות מחקר על פרות. אם אתה עושה מחקר על פרות, זה להבין על ספר תורה, אז אתה טיפש דהוריד, אתה לא מבין כלום, זה לא קשור בכלל, נכון, יש איזה צד שגם אור של בהמה כשרה, יפה. אז כדי להבין את עצמך, תתמקד במחקר של איך נראים חלבונים שעשויים מהגוף האנושי, אז גם איזה משהו שולי, שולי, שולי בעצמך, זה חשוב, חשוב לדאוג למספר תורה, חשוב שהאותיות לא ימחקו, חשוב לעטוף עצמך תורה, חשוב, בטח שחשוב, אבל עיקר זה מי שוכן בתוך ספר התורה. ככל שאתה יותר צומח במודעות למה שוכן בקרבך, אז ככה אתה יותר רוכש יחס אחר לגמרי לספר התורה. לספר התורה. ככל שאדם, כך כתוב על בית שאול, עוד לא הגענו לבית שאול, אבל נגיע לבית שאול. אתם זוכרים ש כשארון השם בא עיר דוד, אז מיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותרא דוד מחכה ומפזז בכל עוז, ותרז לו בליבה. מה היא בזו לו בליבה? אז חזר מספרים שדוד ככה רקד שם בכל עוז, ותוך כדי הרקוד גם עשה, איך אומרים בעברית, סלטות? אחר כך נחפש את המילה. וכידוע, מכנסיים עוד לא הומצאו, אז היה לו סלמה. כמו שלבשו אבותינו, כמו שאולי גם אנחנו נלבש פעם. אז כשעושים סלטה, אז רואים קצת את הרגליים, ואת זה מיכל בת שאול לא יכלה לקבל. למה מיכל בת שאול? כי חזל אומרים שבית שאול לא נראה מעולם פס אצבע או פס רגל שלהם. זה בית שאול לא יכול להיות שמישהו יראה את היד, את כף, את כף היד רואים. לא יכול להיות שאת פס הכוונה לאיבר הגלילי. לא יכול להיות שמישהו בית שאול, למה? לא יודע ששאול לא ירשה להם והרביץ להם. אפילו לא ניבר איתם את זה. זה אחד התכונות של בית שאול, רואים את זה גם פעם בשאול, רואים ששאול בא להסך את רגליו בתוך המערות, בתוך המערה, בנקרות הצון, ואז דוד לא. דוד שם חותך לו כנף מילו, ולא יורד אותו, והוא אומר לו, ואמר לו, ככה ותחוס עליך. למה זה ותחוס עליך? הצניעות שהייתה בך, היא חסה עליך, משום שבשביל שאול נמצא מבעל יהודה, הוא רודף אחרי חבורה שהוא מזהה אותו, נניח, כחבורת שודדים, לא נכזה עכשיו, חבורת אנשים מסוכנים, וכדי שלא לחשוף את גופו בשעה שהוא נפנה לדברים פרטיים, אז הוא נכנס למערה, לפני במערה, וגם שם יכול שצלמת הוא מחסה את עצמו, כי וואי, מה יקרה אם מישהו יראה? מה יקרה אם מישהו יראה? זה תלוי. מה אתה חושב שהגוף שלך? אם אתה חושב שהגוף שלך הוא לא ממש רציני, זה לא יקרה שום דבר, באמת, אם מישהו יראה, נכון? אבל שאול זה אדם כזה שברור לו שהגוף שלו זה משכן. הגוף שלו זה המכון לקדושה האלוקית, ולכן מה? לכן, מי שנוגע בספר התורה, אי אפשר להגיע בספר התורה. מי שנוגע בספר התורה, אז הוא מעיד על עצמו שהוא לא מבין מה יש לפניו. מי שנוגע בספר התורה, מי שחושב שאפשר לגעת בתורה, אז הוא צועק, אני לא מבין מה זה, אני חושב שזה ספר מעניין, ספר חשוב, ספר קדוש. לא נכון. יש פה משהו, נכון, לפעמים בשמחת תורה אנחנו ככה. נראה, אנשים ככה רוצים לחבק את הספר חזק, חזק, חזק. אז תחבק אותו עוד יותר חזק, ועוד יותר חזק, ועוד יותר חזק. זה לא יעשה לך כלום מליבי היקר. צר לי על האכזבה. זה ממש לא חשוב מילימטר. אם תשקיע בסדר בוקר עוד שנייה של מאמץ להבין יותר טוב את השורה הבאה או את המילה הבאה, זה יקרב אותך הרבה יותר לתורה מאשר תלחץ בכוח ותחבק אותו. זה אולי יגרום לכמה אותיות להתשטש. בסדר, זה נחמד, לא שאיכפת לי לבריאות, אם מישהו טוב לו לחבק. המחבר שלך אם מחבק אותך, נכון? ככה, והוא לא בטוח מטיב לך. אבל התורה באמת לא צריכה את זה, וזה לא משהו מבוקש, וזה לא משהו מעניין, וזה לא משהו חשוב. מה שחשוב באהבה לתורה, כמו שאתה אוהב את חבר שלך, כמו שאתה אוהב כל אדם, זה כמה אתה מוסר את הנפש אליו, כמה הוא יקר לך, כמה אתה מוכן לשלם בשבילו, כמה אתה מתפלל בשבילו, כמה אתה איתו, כמה אתה אוהב אותו, כמה אתה רוצה ללמוד ממנו. זה כמעט, אני חוזר לרבי פרנח, שמי שמחזיק לו, סימן שהוא לא מבין. סימן שאולי, זה לא תורה. הוא יכול ללמוד, זה בדיוק אותם מילים, אולי יש לו סברות יפות. זה לא תורה, כי תורה זה שכינה אלוקית. אלוקים לא שם. אני לא יעיז לגעת במה שאלוקים נמצא בו. משום שתורה זה מדרגה שלישית. יש שולחן, יש בידם ויש תורה. תורה זה מדרגה אחרת. תורה גם היא מופיעה על גבי משהו הגשמי, אבל המשהו הגשמי אצלה הוא כל כך זניח, נקרא לזה, הוא כל כך תפה שבתפה שבתפה. עיקר צריך להיות ברור שלהתקרב לתורה זה לא חשוב בכמה מטרים אתה קרוב או רחוק מהתורה, זה לא קשור. זה קשור לכמה פה, כמה בלבבך יש תורה, זה מה שקשור. עד כדי כך אבא אמינה כזאת בגמרא, שאם אחזת אותה, נגעת בה, אז פספסת את כל המצוות. סימן שאתה מעולם לא קיים את המצוות, עד כדי כך. סימן בהתחלה של אבא אמינה שאתה לא בן אדם, אפשר לקבוע אותך גם כן ככה, כי אם אתה מתייחס ככה לתורה, זה סימן לאיך אתה מתייחס לעצמך. איך אתה מתייחס? אם זה האור שאפשר לגעת בו, אז גם זה האור שאפשר לגעת בו, לא נכון? טוב, אז אי אפשר להתנהג כמו שהוא באופן חיצוני, באופן של הצגה. זה צריכים לבוא מבפנים. אנחנו רואים שגם דוד המלך לא התנהג ככה כמו בית שאול. זה לא סימן של חטא, אבל היחס הבסיסי, היחס היסודי. אז למה חשוב שיהיה ארון? שתהיה קופסה. הרעיון הוא שתהיה קופסה. הרעיון הוא שאת לוחות הברית אנחנו לא רואים ולא נוגעים. זה הכוונה. הרי האוצר הכי גדול שלנו זה לוחות הברית, והמכתב נכתב אלוהים חרוט על הלוחות. זה היה צריך להיות מוצג, נכון, בזכוכית בעובי 50 מטר נניח מכל צד. זה היה צריך להיות מוצג ככה במרכז. לפחות עולי הרגלים היו באים והיו רואים, הכי שמור בעולם, את לוחות הברית. מה זה? משה רבינו הוריד מהשמיים את לוחות הברית. הלוחות הברית מעולם לא ראה אותם אדם. מעולם, בטח שלא נגע בהם ולא ראה אותם אדם. לוחות הברית היו סגורות בתוך הארון הצשיטים הזה, שהוא בעצמו היה סגור בתוך קודש הקודשים, בתוך בית המקדש. לקודש הקודשים עצמו נכנס רק פעם אחת בשנה הכהן הגדול, וגם הוא לא העלה בדעתו מה לראות מה יש בתוך הארון. לוחות הברית, שזה מבחינת מוצג, מבחינת ערך רגשי או ערך קדוש, אין יותר מלוחות הברית. זה מכתב אלוקי ירד מהשמיים. לא משנה מה תגיד השמיים, זה בא אלינו, זה האיגרת של אלוקים נתן, פה אלוקים נתן הוא ליד. הקדוש ברוך הוא אומר לעשות ארון הצשיטים, זה אל תגעו בזה, אל תראו את זה. ויכולה להיות בזה קצת אכזבה. אכזבה למי? אכזבה למי שחושב שאפשר ליצור קשר עם דברים דרך מגע, שרואים אותם. יש עולמות כאלה, עולמות של מישוש, עולמות שחושבים שאם אתה לא ראית ולא נגעת ולא... תן לי לראות, חייבים לראות. אם אתה לא קראת בעצמך, אם אתה לא נדחפת לראות, אז אתה לא מחובר. עולמות שמעידים על עצמם שהם חיצוניים. כולכם יודעים מה אני מדבר, שפתאום יש פקק בכביש, ומה מתברר? מתברר שבנתיב השני הייתה תאונה, אז למה יש פקק? כי חייבים לראות, נכון? איך שאני אעבור לתאונה ולא יראה? יש הפצוע, הלוקה, אני חייב לראות. למה אתה חייב לראות? אני לא יודע מה, אבל סטטיסטית תבדקו, כל הנהגים בכביש כנראה עצרו לראות. ואם אני לא עוצר לראות, זה בגלל שלחץ את עצמי בכוח, ואמרתי, אני לא אראה. אבל יש איזו נטייה כזאת קטנה ונמוכה, שבאה מקום מאוד לא מכובד בקרבי. מקום כזה שבו אנחנו מרגישים כמו חיות. חיות באמת, אם הם לא נגעו, לא ראו, לא יעיו, אז הם לא עצרו קרבה. באמת, בעולם הגשמי, ליצור מגע, זה רק בעזרת החושים. אנחנו ברוך השם חושבים שאם יש תאונה ואתה רוצה להתקרב לדעת מה היה שם, אז כי תפתח את התהילים, תתחיל להתפלל, מה זה משנה אם תראה או לא תראה, אם תזהה בדיוק אם זה יתקם ככה או יתקם אחרת, תתפלל, תשתדל לנהוג עכשיו יותר טוב, תחשוב על דברים יותר חיומים. זה להפיק לקחים ממעשה התאונה הזאת. פה אתה מחובר, פה אתה משתייך, פה אתה עוזר למישהו. מה, באמת אתה חושב שהם יעזרו לך כבר את המכונית ה-500 שעברה שם, עשה באמת זה שתחלץ אותם? מסתבר שלא. אני חוזר שוב לארון הברית, ללוחות הברית. אומר לנו רבי יוחנן, הארון, מוסכנו, זה שיטה. למה כל כך חשוב שתהיה שיטה? למה כל כך חשוב שתהיה קופסה? כדי שלא ניגע בארון. כדי שלא נראה את הארון. משום שבתוך הארון יש משהו גשמי. אני לא יודע מה זה גשמי, אני לא יודע מה זה מחצב של סנפירונון. הלוחות הראשונות היו עשויות מאש לבנה. היו כתובות באש שחורה על גבי אש לבנה. הלוחות האלה הם קיימים. משה רבינו שבר אותם, האותיות פרחו באוויר, אבל הלוחות עצמם שעשויות מאש לבנה היו קיים, נשארו קיימים, והם מונחים גם כן בתוך הארון. ועוד הלוחות של מחצב של סנפירונון, אני לא יודע מה זה, אבל זה התורה. זה לא ספר התורה. ספר התורה יש הרבה, לוחות הברית אין הרבה. יש לוחות שניים ולוחות ראשונים, לוחות שבורים ולוחות קיימים, שניהם בספר אהרון. והקדוש ברוך הוא אומר לנו דבר ראשון, לפני כל הציווי למשכן, לפני כל הציווי למעשה, קודם כל, לפני הכל, נעשה לך אהרון הצשיטים. אתם זוכרים שהקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבינו לפני הכל, ומשה רבינו אמר לבצלאל אחרי הכל. אבל בצלאל מדעתו קם ועשה את הלוחות לפני הכל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו לבצלאל, שמה בצלאל היית, איך למרות ההוראות האחרות של משה, אתה בצלם, בצלם, וזה בתוך הסוד הזה. בצלם הוא אדם שעושה את המשכן בעזרת כף בית אותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. זו ידיעה סודית, פנימית, שלא יכול להיות של נרון. לא יכול להיות. למה? למה כל כך חשוב שלא נדע ולא נראה? משום שבפרק ד' קורא לעם ישראל, פרק ד' במלחמה למתפש בתבוסה, קורא, או אנחנו רואים, עם ישראל לא הבין את זה, אנחנו רואים בפרק א' את חנה הכרה. דיברנו קצת על ההכרות של חנה בפרק הזה? אז שם בטח דיברנו בהלכות על ההכרות של חנה. מה זה הכרות? הכרות זה משל, לצערנו הרב זה גם נמשל לפעמים, אז זה משל שהעיקרון שלו זה חסימה. הכרו, אישה הכרה זה אישה שהיא אמורה ללדת משהו והיא לא יולדת. לא יולדת. אישה זקנה שלא אמורה ללדת, אף אחד לא חושב שהיא הכרה, נכון? אישה שהמתבקש, המצופה, מה שצריך להיות זה לידה, זה משהו שם חסום. נכון? גם בשבע ברכות אנחנו אומרים רוני, לא אומרים רוני הכר, רוני הכר זה בהפטרה. אנחנו אומרים באחלה סוס תסיס ותגל העקרה. הכרה משונה כזאת, נכון? הכרה שהבנים שלה רוצה שהם יחזרו לו לתוך הבטן. וקיבוץ בנה לדוחה בשמחה, אבל לא נסביר עכשיו את הברכה הזאת. היא הכרה, למה היא הכרה? ההכרה הזאת זה הרבה דברים, נניח ירושלים. כי ירושלים היא לא הכרה, אבל עכשיו, תקופה היסטורית כזאת, והיא נמצאת, להיות הכרה זה להיות תקועה. או להיות תקוע, זה המשל. אז בפרק א' אנחנו רואים, פוגשים את חנה הכרה, ואנחנו ביררנו שם בעזרת השם, ניסינו להבין בחסדו יתברך שההכרות שלה היא לא הייתה פרי בעיה שמכון תפועה יכול לטפל בה. ההכרות שלה הייתה הכרות רוחנית, זאת אומרת ראייה מסוימת של העולם ששוללת את ערך החיים של עצמם, שוללת את החיים כמכון להתגלות אלוקית, ולא נפתח עכשיו את כל הסוגיה הקודם. בעצם חנה היא פרט שיוצא מתוך הכלל כולו. ההכרות של חנה היא ביטוי להכרות הרוחנית של הדור כולו. איפה זה בא לידי הביטוי? אצל חנה. חנה נלחמת ופורצת דרך מבחינת עבודת השם, מבחינה רוחנית, דרך שקראנו לה צברות, נכון? ככה חז"ל קראו לזה, אז ככה התנ"ך קורא לזה. חנה בזה שהיא מתפללת תפילה מיוחדת כזאת וגורמת לכך שהיא תזכה לנשמתו של שמואל, היא מקימה את המלכות לא רק בזה שהבן שלה הוא זה שטכנית המשך את שמואל ואת שאול ואת דוד למלך. זה לא טכנית, זה הרבה יותר חשוב. חנה מחוללת את המלכות בישראל, גם אם תיוולד לה בן וגם הבן שלה לא היה מושך את המלכים. זה תוצאה מה ששמואל משך את המלכים. משום שחנה מלכות פירושו של דבר התגלות של הקדוש ברוך הוא בתוך כל פרטי המציאות של העולם הזה. העולם הזה עצמו מגלה מתוכו את שם השם. אז חנה היא הכרה והיא סוללת את הדרך לשחרור מההכרות הזאת. עכשיו פרק ד' אנחנו עוברים במבט מקביל. מה שקורה לחנה בבודדת פה קורה לציבור כולו. הציבור כולו עקר. עקר. נוצרים בו דברים יפים, הוא מתקדם מאוד, הוא רומם את עם ישראל, הוא הביא המון ברכה, נכון, אבל ההפסד מול פלישתים כבר ראינו. זה לא פלישתים ניצחו, זה אנחנו הפסדנו. זה לא פלישתים מצאו איזה פתרון, זה אנחנו בהבנות המסובכות שלנו את עצמנו קשרנו לעצמנו את הידיים, כמעט ותקענו בעצמנו את החרבות. המלחמה הזו היא מלחמה שאנחנו מבינים, אנחנו מוניחים להבנות שגויות להוביל אותנו אל אבדון גמור. אם לא היינו את ההבנות האלה, אז אולי מלחמה לא הייתה פורץ, בטח שלא היינו מפסידים בצורה כל כך נוראית. אותה הכרות שכביכול חנה גרמה לעצמה במין מסלול שמסובך מאוד של דעת אלוקים, ככה הדור כולו עכשיו עומד מול התוצאות, מול ההשלכות האלה. יש כבר תרופה. איך מתחיל פרק ד'? ויהי דבר שמואל לכל ישראל ויצא ישראל כפלישתים במלחמה. זה מאוד מאכזב. אז רש"י פה מנסה להילחם באכזבה. רש"י אומר, נהיה הדבר שנאמר לשמואל, הוא בא לכל ישראל. ויהי דבר שמואל לכל ישראל. עכשיו פרק ג' למדנו שהתחדשה הנבואה. מיד אחרי שהתחדשה הנבואה, ויהי דבר שמואל לכל ישראל, ויצא ישראל מלחמה, והפסידו 30,000 הרוגים, וחורבן המשכן ונפילת ארון השם בשבי. בשביל זה יש נביא. גם אז זה קשור בכלל, הרי המלחמה לא הייתה מתוך התייעצות עם שמואל, לא מתוך שיחה עם שמואל, נגד דעתו של שמואל, לפחות חלק מההלכים שננקטו שם. מה זה ויהי דבר שמואל לכל ישראל? אז רש"י אומר, הנבואה הזאת שיהיה אסון, היא נהיית. ואנחנו תמידיו של רשי, אפשר להבין את בצורה יותר פנימית, אולי אפילו בדברי רשי עצמו, שרק מתוך שיש את שמואל אז עם ישראל עכשיו יכול ליפול. זאת אומרת שהרבה פעמים בחיים, הרב קוק באורות התשובה מעריך ומעמיק מלמד אותנו, שהרבה פעמים בחיים החשיפה לחושה, לבעיה מתרחשת עכשיו, אבל בעצם קורה פה דבר טוב מאוד, משום שכמו אדם ש... שלא עלינו, שנהיה כולם בריאים, כל חולי ישראל בעזרת השם שישלחם רפואה שלמה, אדם ש... שפתאום מגלים שיש לו גידול, לא עלינו, אז זה אסון גדול, כאב גדול, מאוד שפיות, אבל עכשיו אתה יודע על האסון, עכשיו זה ברוך השם שאתה סוף סוף יודע, עכשיו אפשר לטפל. האסון הזה התחיל הרבה קודם, זה שאתה לא ידעת עליו זה לא אומר שום דבר, אתה יודע עליו ותתפלל מאוד שאתה נשאח מספיק זמן. זאת אומרת, האסון הוא לא הגילוי, האסון הוא האירוע. הגילוי הוא טיפת הנחמה, כי הגילוי מאפשר לך עכשיו לנסות לתקן, והרבה פעמים גם להצליח. במובנים הרוחניים זה הרבה יותר מאורגן, ככה הרב מלמנטן. שבמובנים הרוחניים, כשהדברים נחשפים אליך, זה סימן שמה? סימן שאתה מסוגל להתמודד. כי אם אתה לא מסוגל להתמודד, אתה לא תחשף לזה. הרב מתאר מצבים שפתאום אתה נזכר בחטא שהוא אולי עתיק יומין, חטא לא יכול להיות עתיק יומין, אבל ותיק. אדם נזכר שבשישית הוא עשה שטות, ופתאום הוא לא יודע אנה הוא נושא את פניו. הוא אומר שטות אמיתית כנראה כזאת מיוחדת, או אדם פתאום מודע לדבר שהוא רגיל לעשות והוא שכח מזה, ופתאום הוא אומר וואלה מן, איך אני מזכר, איך לא מתבייש להתנהג כך? לפעמים אדם תופס את עצמו, איזה כלימה אדירה ממלאת אותו, והוא מרגיש מיואש, הוא מרגיש עבוד, הוא אומר מה? איזה מין פרצוף יש? איזה בן אדם אני? איך אני בכלל מעז לחיות עם, עם, עם כזאת התנהגות או כאלה מחשבות? איזה מחשבה שממלאת עלי בדיכאון, תחושת חוסר זכות לשום דבר וחוסר זכאות לשום דבר. והרב מלמד אותנו שזה בדיוק הפוך. מה קרה? אם זה עבירה שעשית הרגע, אני מבין, משהו חדש. אבל אם זה עבירה שנעשתה כבר לפני שנים, או אם זה עבירה שנעשית באופן קבוע, מה קרה שפתאום עכשיו אתה עולה בלהבות הבושה? מה קורה? אומר לה משום שעכשיו הנפש מספיק עוצמתית, עכשיו כוחות הרוח מספיק מבונים, מספיק חסונים כדי לצאת לקרב. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא פרס לך ממתרסים כאלה שלא תוכל לחוות את חוויית הכאב, כי אין לך מה לעשות איתה. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא כביכול מטייח, הנפש היא חכמה, היא מכירה את עצמה. יש איזה מצורות של הדחקה והתעלמות, משום שבאמת עכשיו זה לא יעזור לי שאני יודע את זה, זה ירסק אותי. דווקא כשהיגון והבושה פורצים בכל עוז, אז עוד, זה סימן, זה ברור. הקדוש ברוך הוא לא אומר אתה יודע זה מאוחר מדי ועבוד לך, ברוח זה לא עובד ככה, ברוח זה מדויק. אם אני פתאום נעמד מול משהו, סימן שיהיה קרב קשה מאוד, שהוא יהיה כואב ותובעני ולא פשוט, אבל כבר אפשר לצאת לקרב. זה מה שכתוב לנו פה בתחילת פרק ד', והיית נער שמואל לכל ישראל, יש שמואל, יש פתרון. חנה העניקה לנו פתרון, היא גידלה בן כזה, היא השתחררה מהמצוקה שאדון נמצא בה, ואף אחד לא ידע את זה. אל תשכחו לרגע שאם עיתונה היה כותב את זה, אף אחד בחיים לא היה מדבר על חנה מילה אחת. לא היינו יודעים. ברוך השם ששמואל הוא זה שכתב בספר הזה, ונביאים כתב בספר הזה. ולכן היא, בירקתי ביתה, בלי שאף אחד בעולם מבין מה קרה שם, היא מתפללת, והיא מולידה את הילד הזה, והיא מחנכת אותו, ומגדלת אותו, וכשהוא מגיע למטרתו, והיית שמואל לכל ישראל, עכשיו עם ישראל הולך לחטוף את המכה. אז נראה לנו הפוך על הפוך. בלי שמואל לא חוטפים את המכה, בלי שמואל לא חוטפים את המכה, כי זה כבר הייתה מכת מוות. חיכינו עד ששמואל הוא נביא, חיכינו עד שיש מישהו שיוכל להוציא את ישראל מהכאב, ואז אנחנו יכולים להיחשף לכאב הזה. תראה להם את ההתמוטטות כוללת, אבל ההתמוטטות הזאת היא מבוססת על מה שעם ישראל נמצא שם. מה זה נשלחה את אלינו את ארון יבוא בקרבנו? הבנות של התקרבות האלוקים כל כך זולות, מה? אפשר להגיד על הצדיקים האלה שהם חשבו שהם התקרבו לארון אז הם יהיו צדיקים? מאיפה זה בא? כל המהלך הזה, הרי כל מהלך של שיבת ארון השם, ארון השם, אתם זוכרים, לא הלוחות חזרו, ארון השם חזר, כל המהלך הזה הוא מהלך הזה שמנסה לברר, להסביר, למה את ישראל את הטעות הזאת, לא ככה, יוצרים קשר. מה השעה? עוד שבע דקות. תודה. אז איך זה עושה את זה? עכשיו רב ישראל הוא תמיד היה כך, רק עכשיו הוא, לא, עכשיו הוא מבין את זה. ועכשיו עובר לו תהליך מקביל לתפילת חנה. אלה, תפילת חנה, חנה יזמה. ופה הפרות מחזירות את הארון בלי קשר אלינו. אז השירה שרבי יוחנן שומע זה בדיוק רוני רוני השיטה. מה זה רוני רוני השיטה? למה? השאלה אם אפשר בכלל לגעת בתורה, זאת השאלה. השאלה אם בכלל אפשר להתקרב לתורה. אז למה אין שאלה? לספר התורה בטוח שאפשר להתקרב. גם למצוות של התורה אפשר להתקרב. איך אפשר להתקרב למצוות של התורה? מקיימים אותם. ואפשר להתקרב עוד יותר. איך אפשר להתקרב עוד יותר? עוד יותר מקיימים אותם. ועוד יותר, איך אפשר עוד יותר? יש בל תוסיף. אז מחמירים. ועוד יותר מחמירים. ועוד יותר מחמירים. וחוששים לעוד שיטה, ועוד שיטה, ועוד שיטה, ועוד שיטה. אם אתה מנסה להתקרב להוראות של התורה, וזה לדמן דפליק, כמה שתאמץ יותר מבחינה טכנית, אז תתקרב, ראש הדור תשקיע בהוראות של התורה. אבל אנחנו רוצים מאוד לקיים את ההוראות של התורה, מאוד מאוד מאוד, אבל אנחנו רוצים להתקרב לתורה. אנחנו מתקרבים לספר התורה ומצוות התורה, לא בשביל להתקרב לספר התורה ומצוות התורה, בשביל להתקרב לתורה השוכנת בתוך הספר, השוכנת בתוך המצוות, השוכנת בתוך הפסוקים. פה מדובר כבר על קרבה אחרת לגמרי. יש מין יחס הפוך. ככל שאתה פחות מאמין שיכולה להיווצר קרבה אמיתית לתורה, כך אתה יותר מגביר את המאמצים ליצור קרבה טכנית. אני אומר טכנית, זה שמה מילה קטנה, אבל אני לא רוצה להקטין. אבל ככל שאתה שייך לאמת, לבירור, לבית מדרש כזה, שמטיל ספק פנימי בזה שאתה בעצמך תהיה תורה, אז ככה משולחת עוד ועוד ועוד אנרגיה לכיוונים של לתורה אין מה לדבר. שם אני לא, אני לא תורה, נו, אני, יש לי הנבא ואני יודע מי אני. מה אני תורה? אז קרה נס, הקדוש ברוך הוא הוריד לנו את לוחות הברית, קרה נס, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. אנחנו אפסים, חסרי משמעות, לא חשובים, לא יכולים להיות חשובים, אנחנו אפס והעולם הזה אפס. אבל יש לנו נס שהאפס הזה יכול להקיים מצוות, אז בואו נקיים מצוות. לעומת התקרבות לתורה עצמה, שבוודאי בשמחה עצומה על קיום מצוות ועל לימוד תורה. כמו שאתה אוהב מישהו מאוד, אז אתה ודאי שמח להיפגש איתו ולחבק אותו, ודאי. אבל זה רק ביטוי לקשר הפנימי. הקשר הפנימי לתורה פירושו של דבר שאנחנו תורה, אנחנו. מתוך כך זה כמו שהיה בעשרת הדיברות, תמיד אנחנו צריכים להזכיר, נכון, בעשרת הדיברות במעמד הר סיני, שקראנו, לא קיבלנו את ספר התורה, משום שאת ספר התורה נקבל רק אחרי 40 שנה, רק בזין באדר יחתם ספר התורה של השנה 40. לא קיבלנו גם את המצוות של התורה, משום שקיבלנו רק 10, את עשרת הדיברות, מתוך 613, נשארו 603. מצוות לפחות. אז מה קיבלנו מעשרת הדיברות? קיבלנו את התורה. לא את הספר, לא את המצוות, את הלב. את היכולת הסגולית הזאת להיות תורה, לחיות פה חיים שמשמעות אלוקית, לקחת את החיים הגשמיים שלנו ולברר שהם לא גשמיים, הם נראים גשמיים, הם מובנים כמשמיים, הם נצחיים, הם אינסופיים, הם מחשבה אלוקית, זה החיים שלנו. לכן תשמרו שבת, לכן תאכלו כשר, לכן תאכלו מצות, לכן לא תלבשו כלאיים, זה לכן, זה בגלל זה, לכן גם תקבלו את הספר הזה. אבל דרך הספר הזה אנחנו מבררים מה חרות הלוח לידינו, זה תפקידו של הספר הזה. ולכן אנחנו רוצים את התורה ולא רק את המצוות. אף אחד לא רוצה רק את המצוות. אני מנסה לומר דווקא שלהפך, שלפעמים כמו ש רבי יהודה הלוי אומר לכוזרי, שלפעמים דווקא השייכות הפנימית הזאת יוצאת הרבה יותר רוגע, הרבה יותר שלווה, הרבה יותר שמחה. אתה לא בוחן את עצמך רק באופן הטכני, גם באופן הטכני, וחייבים לזלזל בו, חייבים להקטין אותו. אבל כשאתה רוצה להתקרב יותר, אתה לא תחפש עוד מעשים, תחפש עוד מדרגות חיים, תחפש רצונות ושמחות ותפילות ומידות נפש. זה מה, ברור לך שזה נתיב מרכזי בלהתקרב, שאתה תדבק באלוקים, במידותיו ובכוחות הגדולים שמתגלים בו, שמתגלים דרכו בעולם הזה. לכן כשהקופסה הזאת שספר התורה עושה מאמצים אדירים לחזור לפה, אז בעצם אומר אלוקים לישראל, זה לא עוזר לי ששאול חטף את הלוחות, זה חשוב מאוד. אבל אם יש את הלוחות בלי הקופסה, אז הם יגרו בה. אם הם יגרו בה, אז הם יוצרים מגע, אז יש מגע, מגע פיזי. מגע פיזי, אני לא רוצה מגע, אני לא רוצה מגע פיזי, כי הם באמת קרובים. כי באמת התורה, הצד הגשמי שבתורה, הוא כלום. זה כמו שבשולחן, הצד הנשמתי הוא כלום. התורה, לוחות הברית, זה בדיוק בקצה השני. לוחות הברית הם כאלה שהם רק נשמה, אנחנו לא נוגעים בהם ולא רואים אותם. אם אנחנו נוגעים בהם ורואים אותם, אנחנו כבר נוגעים ורואים משהו אחר. זה לא הענה נפשי כתבית יעבית שנתונים בתוך האנוכי הזה, בתוך הלוחות, בתוך עשרת הדברים. אם אנחנו לא נוגעים, זה שאלוקים, כביכול אלוקים אומר, אם הקופסה לא חוזרת, אני לא איתם. מישהו שאני לא איתם במצב חלקי, אני איתם באינסופיות שלי. אם זה לא האינסופיות שלי, זה לא תורה. אז הפרות מחזירות את השיטה, השיטה היא ודאי, השיטה זה פירושו דבר שהקשר שלנו לתורה לא נמדד בפרטים. כמה מצוות עשית, כמה מצוות עשית, כמה תורה למדת, לא, יש פה שיטה, יש פה עיקרון, אנחנו תורה, זה הקשר. וכמה שנעצים ונעמיק את האמונה הזאת במה שיש בקרבנו, ככה זה יותר יתגלה. מתוך כך יש מקום כבר לכל הפרטים, כמו השיטה הזאת שמסרטטים בקלף. ועל גביה כבר הופיעו כל האותיות, אבל קודם יש שורה. קודם כל, הקשר שלנו זה ישראל ואורייתא, זו מילה גדולה, באמת אי אפשר להבין אותה עד תום, ותמיד יש מה להתקדם. אבל קודם כל, ישראל זה תורה. אחר כך יהיה מצוות, אחר כך יהיה פסוקים, אחר כך יהיה ספר, אחר כך יש אין סוף הדרכות, אבל זה אחר כך. וחלילה שלא נבנה את זה רק על הבסיס הזה. נעצור נפור.